כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים במרחקי אידיאליהם העליונים, כשהיא באה בין ביחיד ובין בציבור, הרי מערערת את יסוד העושר והטוב כולו. גם בצורה כהה וזהירה, כשחל בה רוח העליון, המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר מחיי דורות, מאשר תקופות ומאשר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עולמי עד, ומפנה להם את המכשולות שבורחות חיים הקטנים והזמניים. אורו של משיח, האושר העליון בחיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל האושר הפרטי, מחובר הוא עם האושר והצלה המוחלטה של כל היש בתחיית המתים. אז עד כאן, אם אני זוכר, אז דיברנו פחות או יותר בפעמים הקודמות. לגודל העתיד הזה, מוכרחת כל עין לצפות. הציפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים. היא מקבעת את ההוויה בגודל, מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. כן, גם פה יש, בפסקה פה זה רעיון חדש, אבל לנו זה כבר אמור להיות רעיון ישן. לגודל העתיד הזה, מוכרחת כל עין לצפות. הציפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים, היא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. כן, זהו הרעיון שאנחנו כבר עוסקים בו לאורך כל הפרקים האחרונים, שאנחנו מכנים אותו ציפיית הישועה היוצרת, הפועלת. זו התפיסה שהיא כל כך רחוקה מהאוריינטציה של ההמון הרחב בעולם בכלל, ואפילו בישראל, רחוקים מאוד מלהבין ולהסתכל באוריינטציה הזאת של ההבנה היסודית של תפיסת הגאולה של הרב, של כל הפנימיים באמת, של אלה שמבינים דבר, ולא רק מכנים את עצמם בתור שייכים לפנים. הציפייה האידיאלית היא איננה פסיבית. ציפיית הישועה איננה זאת שמתארת את המציאות או עומדת אל מול המציאות ומקווה שיום יבוא. גם יתרה מזאת, התפיסה של ציפיית הישועה איננה אקטיבית במובן הנמוך של המושג בלבד, כלומר, במשמעות כזאת, שגם היא גם היא נכונה, כמו שהרב כותב שם בעולת ראייה, שאנחנו מתפללים על מצפים לישועה, ציפיית הישועה היא כזאת, היא כמו שצופה, שמים אותו צופה, שומר על איזה מגדל או חומה, והוא צריך, קוראים לו לפקוח עין על מה שמתרחש, על מה ש הולך וקורה. מצפים ממנו שהיה, ובהתאם לנסיבות, הוא יראה שיתפתח איזה עניין, שהוא יכול להושיט יד לצורך העניין. אז ודאי שהוא קרוא לא רק לעמוד שם באופן פסיבי, אלא לעשות משהו כדי לקדם את העניין שצריך להתרחש. אז זוהי תפיסה בסיסית, פשוטה, של מושג ציפיית הישועה הפועלת. כלומר, שאתה לא רק אמור לצפות שמשהו יקרה, אלא תשתדל לעשות את כל מה שצריך, כדי מה שצריך לקרות יקרה. וכשאתה רואה שדברים מתחילים לקרות, אז תן להם יד ותעשה מה שאתה יכול. מכל מקום, הנקודה שהרב עוסק בה פה, היא גבוהה, גבוהה גם מהאוריינטציה הפשוטה הזאת. כי היא מדברת שעצם ההבנה, עצם התובנה, עצם מסעת הנפש, הגובה הרעיוני, ההשקפתי, ההתבוננותי, שהוא לא רק נגזר מהמאורעות האובייקטיביים שהולכים ומתרחשים, אלא הוא הולך וצופה במאורעות בעין מצפה. כלומר, יש לו ציור פנימי, יש לו תובנה פנימית, יש לו מסעת נפש פנימית, שעל פי הגובה הרעיוני שלה, המאורעות האובייקטיביים ילכו ויתרחשו. אם התובנה היא נמוכה, יתרחשו הדברים כך. ואם התובנה היא גבוהה, יתרחשו הדברים כך. על כל פנים, ככל שתהיה תובנה גבוהה יותר, זה מה שיוצאים מן הכוח אל הפועל, את אידאת הישועה, את אידאת הגאולה, בצורה היותר שלמה שלה. כשהמושג שלמות הוא מושג, תוהה איך להתבטא, אני אתבטא בצורה לא מדויקת, אז אני אגיד נזיל. כי כן, סביר שיש איזה תוכן אלוקי מוחלט, נשגב, שהוא בסיכומה של דבר ילך ויופיע. ומכל מקום, שלבי הופעת הגודל הם מותנים באיכות הציפייה להם. והישועה לא פחות ממה שהיא הולכת ומעצבת את המאורעות האובייקטיביים, היא הולכת ובונה את האיכויות הסובייקטיביות. ואדרבה, מה שנאמר פה, שהאיכויות הסובייקטיביות הם אלה שהם מהוות את התנאי להופעת האיכויות האובייקטיביות. המציאות החיצונית היא תיגזר מהאיכויות הרוחניות, הנפשיות, המוסריות, האישיותיות, הפנימיות, שתיבננה בתודעה של מצפי הישועה. על פי ציפיית הישועה, תהיה צפיית הישועה. על פי הגובה האידיאלי שתצפה התודעה הפנימית, ילכו הדברים יותר ויתרחשו גם במערכות, איך נקרא להם, הממשיות, הפלסטיות. זה עיקר הרעיון. ראש של משיח זה עושר עליון חיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל עושר הפרטי. והעושר הפרטי במלוא משמעותו, הוא ודאי מדובר על החשיפה של האיכות הנשמתית של הפרט, כי אחרת זה לא נקרא עושר. על כל פנים, לא במושגים של התורה או של הרב. והעילוי הפנימי הוא כמו שדיברנו בפעם הקודמת, שאורו של משיח הוא תוכן שחושף את ההוויה הכללית של עומק נשמת ישראל, שמבחינתה אין הבדל בין הכלל לבין הפרט. ועל כן, הכללות, כיוון שהיא מופיעה, לא מדובר פה על הממד הקיבוצי, הממד החברתי, הממד הסוציאלי או הלאומי, המדיני במובן החילוני של המושג, במובן הגוי של המושג. אלא מדובר פה על המושג המיוחד של הכלליות, במובן העברי שלה, שמשמעותה הופעה נשמתית, הופעת כוח החיים הכללי, הנשמתי של כל היש, שהולך ומתרכז בחיות הישראלית, בנצח דורותיה, שהיא מתרכזת בהופעה פרטית שלה, שהיא התודעה הממלכתית, הציבורית, של העם. שישנה את התודעה הכללית, הממלכתית, מדינית, הציבורית של העם, כי אז זה בבחינת, אני יודע, כמו שאתה רואה אישיות, אתה רואה אותה ברגע נתון. אז זה נקרא רגע נתון של נצח ישראל. והכללות הזאת היא פרט ביחס לנצח ישראל, וזה תוכן הגאולה שההוויה הכללית הזאת, כללות, כל היש, הקו הארוך של האידיאליות היותר עליונה, כפי שהיא מתגלמת בצורה, באידאה שמנהלת את החיים הכלליים של האומה, כלליים נשמתיים וכלליים ציבוריים, קודם כל מצד האחדות הנשמתית שלהם, שמופיעה בתודעה הציבורית ומתפרטת לאיכות הנשמתית של כל אדם ישראל, שהוא בבחינת, איך נגיד, מולקולה בגוף הכללי של האומה, שהאומה בעצמה היא איננה אלא גוף במצב נתון לגבי עצם כנסת ישראל, שהיא נשמת האומה, היא נצח דורות האומה, שהיא הופעה של האלוקות המתגלה בעולם. זה העניין של ראש של משיח, שהוא מאוגד עם תחיית המתים, שזה העושר המוחלט והצלת כל היש. הוצאה של התכלית היותר רחוקה של התיקון, היותר רדיקלי של כל מערכות היש, ההוויה כולה, מהכלכלות כולם, עד הנוראה שבכל הכלכלות, שזה המוות. לגודל עתיד זה מוכחת כל עין לצפות. לאוריינטציות כאלה, לשם צריך לחנך את הרוחות. לגדלים כאלה, זוהי האמת הנשמת נשמתית, שבאמת הכל חותר לשם, על כן מוכרחת כל עין לצפות. והציפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים. כשתלך ותופיע הציפייה שתהיה תואמת את המימד התהומי הזה, כי אז זוהי ציפייה אידיאלית, זוהי ציפייה כללית, זוהי ציפייה גדולה, זוהי ציפייה שמתאימה, איך אומרים, עין בעין, יראו בשביל השם ציון, וכמו הפירוש המפורסם של הרב צבי יהודה, כשנתאים את העין שלנו אל מול העין האלוקית, כמו פנים בפנים דיבר השם אליכם, פנים מול פנים, כמו עין מול עין, התאם את העין שלך אל מול העין האלוקית, אז יראו בשם השם ציון. העין האלוהית היא ודאי זאת שצופה ומביטה עד סוף כל הדורות, הצופה מראשית אחרית, הרואה את כל ההוויה כולה בסקירה אחת. לא רק זה, אלא העין האלוהית היא לא עין פסיבית. מה, באמת יושב לו הקדוש ברוך הוא על כיסו הרם וניסה שם בשמיים? ומסתכל בסרט הזה ששמו עולם ובריאה, אנחנו פטורים מהמסכנות הרעיונית הזאת. הראייה האלוהית היא זאת שיוצרת את המציאות, פשוט. ועין השם אל יראה. העין שלנו, כשהיא מותאמת אל מול העין האלוקית, היא גם כן לא צופה במציאות באופן פסימי. היא יוצרת את המציאות. אז לגודל העתיד הזה מוכחת כל עין לצפות. הציפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים. מגוונת את הגוונים. גוונים. גם זה בטח יצא לנו פעם לדבר, אני יודע, בטח מימים מקדם, פעם התחלנו את הספר, אני לא יודע מי היה פה, אבל אני הייתי פה. התחלנו את הספר בפרק הראשון בארץ ישראל, אז שם יש, שם גם כן יש גוונים, ושם אנחנו תמיד נוהגים להסביר מה זה גוונים. לא בדיוק גוונים, שם יש צבעים, אבל צבעים וגוונים זה אותו עניין, באותו אזור. כל פנים, הטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל היא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. אז הגוונים הם צבעים בניואנסים. גוונים, אתם יודעים מה זה גוונים. רק מבחינה רוחנית, המשמעות של המילה גוון זה פרט שיוצא מן הכלל, ומטרת יציאתו מן הכלל היא איננה כדי להיפרד מן הכלל, אלא כדי לגלות את העושר הייחודי שהכלל מצד כלליותו סותם אותו. למשל, אור. אור לבן. אור לבן, כולם יודעים, זה פשוט כל הצבעים כולם בריכוז גבוה. קח את כל הצבעים ותעביר אותם במהירות, תקבל לבן. זה בבחינת הכלל. אז הכלל הוא בבחינת לבן. שבור את האור וקבל פריזמה, קבל מנסרה. שם אתה מקבל את כל גווני הקשת. גווני הקשת נמצאים באור, אבל בצורתו המאירה המקורית, אתה לא רואה את כל זוהורו של האור, כיוון שהגוונים גלועים בכללותו. והנה, יציאת הפרטים, החלקיים, חלקי האור, שבירת האור, והתפצלותו למרכיביו, הולך ומגלה, הולכת ומגלה מימד שלא ידענו. אז הנה ככן, התפרטות הפרטים, לא כדי לאבד את ערך הכלל, שוודאי שמאיר האור במקורו בצורה יותר שלמה מכל מה שתקבל בקרן אור, בשבר של קרן אור, בפריסה של קרן האור. ומכל מקום, היציאה של הפרט מן הכלל, היציאה של הפרט מן הכלל, היא נוצרה לצורך, כמו במידותיה של תורה, שהיא סך הכל התבונן בתורה וברא עולם. זאת אומרת, העיקרון שעל פיו התורה נלמדת, זה העיקרון השורש של כל ההוויה כולה, של כל המציאות הכללית כולה. ומידותיה של תורה, כלל ופרט וכלל, יתדן אל הקעין הפרט. זאת אומרת, לעולם, הפרט שיוצא מן הכלל, לא על עצמו ללמד יצא, אלא לכלל כולו ליצא. ובכלל, כיוון שיצא מן הכלל, למה יצא מן הכלל? בכך הוא מוכרח לשוב אל הכלל. כי הכלל הוא ראשיתו, הוא גם אחריתו של כל פרט. כי אין לפרט מצד עצמו ערך או יכולת. וכל עניינו, כיוון שהוא יצא מן הכלל, הוא בא רק לדון על עינו. עינו כעין הבדולח, זאת אומרת על גוונו. פרט, כלל ופרט וכלל, היא התדן אלא כעין הפרט. זאת אומרת, כגוון הפרטי. שהפרט הוא רק בא לגלות על הכלל. אז זה צבע. והצבע גם הוא מתפרט לפרטים, ואז זה גווני הצבע. אז ההתפרטות והתפרטות ההתפרטות. זה הצבעים והגוונים, וזה משמעות תמיד המושג צבעים וגוונים בכתבי הרב. על כל פנים, גם הגוונים פה. לגודל העתיד זה מוכרחת כל עין לצפות. הציפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים. זאת אומרת, היא מוציאה אוריינטציות של גאולה, שהכללות של הגאולה זו הסתמיות, זאת אומרת, זהו מושג סתמי, שהוא מצד עצמו כולל מן הסתם את כל איכויות כולם, המשיח, תחיית המתים, מה זה? מה כלול במושג הזה? מה יקרה שם? מה שיקרה, מיליארד ואחד דברים יקרו. וציפיית הישועה על פי הגובה הרעיוני, הגובה האישיותי, הגובה המוסרי, הגובה הציפייתי, היא בעצמה הולכת ומגלה את הניואנסים, את הגוונים, את הגוונים העליונים של אותן איכויות שצריכות ללכת ולהופיע. היא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. להוויה יש את המאורות, מאורות, זה כלי הופעת האור. האור, האידיאל, המגמה, הנשמה, התכלית, גודל מאורותיה, המגמות האידיאליות, הכלליות, זה חוזר אל הקווים העליונים הארוכים במרחקי אידיאליהם. ההוויה, כפי שהיא תהיה חתומה בחותם המגמות התכליתיות שלה, הקווים הארוכים שלה, האידיאלים, חובקי זרועות העולם, הממדים הכלליים שלה, זה שהמאורעות יתאימו אל המגמות הכלליות הנצחיות. הציפייה הגבוהה היא מגוונת את המאורעות בהתאם אל גודל מאורעותיה. גודל זה כמו, כל שהדבר גדול יותר, כלומר הוא כללי יותר, כל שהדבר קטן יותר הוא פרטי יותר, ולהפך, כל שדבר פרטי יותר הוא קטן יותר, כל שדבר גדול יותר הוא כללי יותר. על כל פנים, מקבעת ציפייה, הציפייה העליונה של גודל העתיד הזה, של התיקון היותר רדיקלי של כל היש, מהשפעת אורו של משיח ואל תחיית המתים, אל התכנים האלה צריכה כל עין לצפות. יש לחנך את האדם, בראש ובראשונה את האדם מישראל, אבל באמת בעומק העניין את האדם הכללי. יש לצפות, יש לחנך את האדם לצפות, לשאוף, לשאוף לגודל היותר נשגב. וככל שתחנך את האדם, את התרבות כולה, לאיכויות של מסעות נפש, יותר עדינים, יותר אציליים, יותר אידיאליים, זה יקבע את המציאות האובייקטיבית, את המציאות הממשית, את ההתרחשויות ההיסטוריות, בקורלציה אל הגודל המצופה. זה מה שכתוב. בעומק העניין, זו הנקודה שבאמת כנסת ישראל, עם ישראל עושה בתור פרויקט משחר ימיו ועד הלום. את האימפקט הזה, את הרושם הזה, אני מעיר פה הערה מוסגרת מהצד, לא בשביל, שלא כדרכי, לא בשביל להסביר פה איזה משפט, אלא לקבל אוריינטציה כללית. יכול להיות שאפשר בזאת למצות את עניינה של האומה בישראל ועניין התורה. אולי אם זה נכון לנסח ככה, שכל שליחותם של ישראל זה לחנך את עצמם ואת האנושות בעקבותיהם לתודעת העתיד, לציפייה לעתיד. ובאמת, אני חושב שזה נכון מבחינה עובדתית, היסטורית. על כל פנים זה דבר שיש לתת אליו את הלב, לשים לב לעובדה הפשוטה. שאני חושב שהיא עובדה פשוטה, כמה שלי ידוע, זו עובדה פשוטה. אבל מי שנתן לאנושות את מושג העתיד, זה עם ישראל. לפני עם ישראל והמבנה התרבותי שלו, האנושות לא התעסקה בעתיד. תודעת הזמן של האנושות הקדמונית הייתה מעגלית, הייתה טבעית. הרעיון של הפרוגרס, הרעיון של הקדמה, הרעיון של התקדמות, הרעיון של מחר יהיה יותר טוב, עצם היום הזה זה רעיון יהודי, להגיד שמה יהיה, יהיה טוב. לא תשמע את זה בשום מקום בעולם. באמריקאית אומרים, you can wait for good, אתם יודעים. זאת אומרת, זה התודעה שהיא הדומיננטית בעולם הכללי. זאת אומרת, אתה יכול לחכות, יכול לחכות לטוב, זאת אומרת, הוא לא יבוא. וזוהי התודעה, כי עומק התרבות האנושית, היא נמצאת בתודעה שהמציאות לא יכולה להתקן, לא יכולה להתקדם, אין מה לצפות לזה. ואם תגיד כיום, בכל מקום בעולם צפים, בכל מקום שבעולם צפים, זה האימפקט ושרידי תביעות האצבעות של כנסת ישראל. טוב, זה נושא שבאמת צריך לפרט אותו מבחינה היסטורית בצורה מאוד רחבה, אבל אני אסתפק ממה שאמרתי בתור קריאת כיוון. מי שרוצה שיתעניין, ילמד, יפתח, ישים לב לעובדה, כי זה משהו מאוד מהותי. יש מן הסתם לברר הרבה את פרטי הטיעון הזה שאני טועה. נחזור לכתוב. העיקר, את מה שאני טוען פה זה נגזר ממה שאומר פה רב, לגודל העתיד הזה מוכחת כל עין לצפות. כל עין? אז אני רוצה לפרש כל עין של כל ברור בצלם. מוכחת זה ייעוד. החינוך לייעוד, החינוך לתעודה, זה הייעוד בעצמו. חנך את האדם לשאוף, חנך את האדם לשאת עין לעתיד. זה בעצמו מה שיוביל את העתיד. וככל שהציפייה תהיה עדינה יותר, אצילית יותר, זה ייצור את העתיד בצורה יותר עדינה, יותר אצילית. כן.
במשפט הקודם
שראש המשיח
הוא
חובר
הוא
עם
עושר והצלה, החלטה שקולש בתחילת התמתים, אז באיזה אופן הוא מחובר? זאת אומרת, מה היחס בינו לבין
זה כמו שדיברנו פעם הקודמת, כמו שהזכרנו פה בפרקים הקודמים. החלה תקופת התחייה, מוסיפה חיי דעת להכרת הנצח, הכרת עמדת מעוז חיי הרוח. ונבר אחד, אם התחייה הולכת ומחנכת להכרת שקרות המוות, והסרת כל פחד שעה וכל עצב נטעה, זוהי התחלת תקופת הזרחת אור תחיית אמיתים בכל מלוך עושנו. זאת אומרת, יש תקופה. שבה המימד של תחיית אמיתים מתחיל להיות דומיננטי, בכל המובנים כולם. מה זה תחיית אמיתים? ובספרים כתוב שתחיית אמיתים יש לו אין קץ, או אלפי, דומני שהרב אומר במקום באיזשהו מקום באיגרות, שיש לו אלפי יישומים בכל העולמות, בכל הזמנים. אז יש מובן פשוט של תחיית אמיתים, המובן הכי פשוט של תחיית אמיתים. זה מה שהתנ"ך מדבר עליו, זה כמו שדיברנו פעם קודם, בפתחי קברותיכם עמי, ועליתי אתכם על אדמת ישראל. זוהי תחיית מתים לאומית. זה המושג של תחיית המתים הכי ברור שבו מעריך התנ"ך. יש עוד, בדניאל רבים ישני אדמת עפר יקיצו. וזו אוריינטציה המונית הפשוטה של מניעת תחיית המתים. זאת אומרת, אבא שלי שמת, אז הוא יקום לתחייה. כן, אבל עוד הרבה לפני כן, אז יש עוד הרבה שלבים של תחיית המתים. בספרים כתוב שלהחזיר רשעים בתשובה, זה גם כן תחיית המתים. כי אלה שבחיים קוראים מתים, זה גם כן תחיית המתים. והגויים הם קוראים מתים, מקוראים מתים. כי קרא לך וחלתה מזבחו, זבחי מתים. כל שולחן שאין עליו דברי תורה, כאילו אכל מזבחי מתים. מה זה זבחי מתים? זה זבחי גויים. שמאמינים באלוהים מתים, בניגוד לאלוקים חי. אז בסדר, אפשר ככה להמשיך. אני רק פה זורק בצורה ראשונית. תראה כמה מובנים יכול להיות פה לתחיית מתים. מהפכה תרבותית, תחיית ערכים, חזרה בתשובה. הרב הזכיר פעמים מקודם, חינוך האדם לא לפחד מהמוות. זה הסרת מהירת המוות. גם שייך, גם זה שייך לקריאת המתים. ועוד ועוד. יישומים רבים מאוד, אלפים. אז על כל פנים, מכל מקום, הנה, שעם ישראל בקץ המגולה, ועמי ישראל קרבו לבוא, ותודעת, התודעה הלאומית שווה ומתעוררת לתחייה, אז זה מוות, היה פה עם שהיה מת, והנה הוא מתחיל לפרקס פרקוסי חיים, עצם אל עצמו, או רגילים ובשר. אז זה תחיית המתים, בשלב ראשון תחייה פיזית. אנחנו עכשיו באמצע, אנחנו כיום נמצאים בתקופה של חצי מתים, חצי חיים. זאת אומרת, פיזית אנחנו חיים, רוחנית אנחנו מתים. קוראים עכשיו לתחיית מתים רוחנית. אז החלה תקופה, תחיית המתים. הממד הזה, הנה, הוא מעצב כבר את פני ההיסטוריה, כמו שאמרנו, אורו של משיח. זה לא רק הרעיון המשיחי שהוא קדם לעולם, וכל ההיסטוריה כולה היא רק פרט בו, אלא הנה הם ממדים בתוך ההיסטוריה עצמה, שהם כבר מבליטים את העיקרון הכללי, התכליתי. אז כבר אורו של משיח, לא רק רוחו ולא רק שמו. וזה עניין אחד עם תקופה תחיית המתים. אז אורו של משיח, כשהוא האושר בהצלה, האושר העליון בחיי החברה והכלל, כשהוא מצטרף אל האיכויות החודרות, עד פרטי הפרטים, זה כבר מתלכד עם המושג תחיית המתים. וממילא התקופה הזאת התחילה. כלומר, מיליוני או מיליארדי השנים הבאות, זה תקופה תחיית המתים. אני יודע. מצידי שיהיה מאות, אבל משנה לנו.
הבנתי, אבל מבחינת היחס אפשר להגיד שגם התורה מחוברת עם תחיית המתים
בהחלט
כל מה שקשור בישראל מחובר
בעומק העניין
איזה מובן הוא מחובר
ודאי
זה
ודאי, זה נכון שישראל ותורה עם תחיית המתים והרעיון של תחיית המתים זה רעיון עתיק מאוד ומתן תורה היה תחיית המתים עם נתינת התורה פרחה נשמתם הוריד עליהם טל תחייה מתחיית המתים וחזרה נשמתה. מה זה בא להגיד? זה בדיוק העניין. כי יש פה איזה מטמורפוזה, הופעת התורה, זה התפרצות נשמה, התפרצות מגמה, התפרצות המהות הפנימית, הקו היותר ארוך, יותר חובק של קוד, עד כדי כך שמחק את הצורה של אוריינטציית החיים של ישראל שעמדו לרגלי הר סיני. ברכה נשמתם, ושווה נשמתם, מאור תחיית המתים. האידיאל של תחיית המתים, זה האידיאל הטוטלי של המהות הישראלית. נכון? יש לנו, עקרונות האמונה, י' ג' עיקרי האמונה של הרמב״ם, אז האחרון בהם זה, לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכי קץ וישועתו, מתים מחיי אל ברוך הסדו. אז ודאי שהתודעה הזאת זו תודעה עיקרי אמונה, ניסח אותם הרמב״ם, אבל הוא, איך אומרים? זה ודאי גם כן בבחינת פרט. זאת אומרת, ודאי שאלה היו עיקרי אמונה שהם בלויים בתוך כללותה של תורה, והרעיון הזה של תחיית המתים הוא כבר, כן, מתיישם ב... מתים שהחייה יחזקאל. אבל זה בהחייאה אגדית. אנחנו יודעים עליהם מקורות חז"ל, אגדים. אבל יש גם תחייה נבואית, שאליהו מחיה את בנה של הצורפית, ואלישע פי שניים ברוחו עליו, עוד יותר, מחיה את בן השונמית, ומחיה את המת. המת, זה דמות מורק. מה אתה אומר? מחיית המת הדמות יש מחלוקת ביחס אליה, אם הוא רשע, צדיק, על כל פנים, אם אותו הוא מחיימת, מתגלגל שם אותו מת, נוגע בקימו וקם לתחייה. אז הנה, אתה רואה שהתודעת תחיית המתים הוקח את משענתי, נשים על פני ענם. כל הסוגיה הזאת שם ב בתקופת הדעיכה של עם ישראל, כלומר, בתקופת הדעיכה של עם ישראל, ברו מעלתם. אנחנו נמצאים פה בספר מלכים, שזה תיאור שקיעה של עם ישראל, אבל הרעיון הזה הוא שם כבר מקובע בתור רעיון של יישום החיים. אחר כך בחזל אנחנו מוצאים, זוטרא דאיתרא בחו, מחיי מתים, קטן שבכם, הקטן שבמוסרי המסורת של עם ישראל, אז הוא מחיי מתים. ידוע פשוט, מהמידות המוסריות של רבי פנחס בן יאיר. אז המדרגה האחרונה, תחיית המתים. אליהו מביא, תחיית המתים. אם תשאם זה מושג מוסרי, אבל בואו, שזה מושג מאוד בסיסי, מאוד נכון. המהות הפנימית של נשמת ישראל היא כולה תחיית המתים. כלומר, ציפיית העתיד היותר רדיקלי, והתיקון היותר רדיקלי, שכל כלכולי המציאות, כולם, שבאמת, כמו כל המושגים ביהדות, אנחנו, יותר ממה שאנחנו יודעים עליהם בצורה חיובית, אנחנו יודעים עליהם בצורה שלילית, אנחנו בטוחים עליהם יותר במשמעות השלילית. אז גם פה, מה זה בדיוק חיית המתים? לא יודע. מיליון ואחד יישומי, עד רבה. בואו נרומם ובואו נגיד שכל מה שאנחנו מבינים, תמיד בואו נבין את זה עוד יותר עמוק. זה גם כן תחיית המתים. מציא את השכל שלנו מהמוות שלנו. אז הממד הזה הוא ודאי טוטלי בנשמת ישראל ונותן את רשומו בכל דבר ברוח חום. כן. הנה, אנחנו, כל אחד מתפלל, שלוש פעמים, ברוך זה הזה, מחיי המתים. שיגרת השעון, אני אומר שזה שיגור, כבר שכחתי. פשוט. כן. נתיקה כל די מראשית הרום, מאחרית העדן המעולה, נפילה היא לעמקי שחת. וסעירים קמים ומשחקים במקום זמירות צרי קודש ונועם שיח סוד המוני מעלה. אתה לא מחנך את האנושות לצפות. אין מסעת נפש, אין חלום. אם אין חלום, אין למה להתגעגע, אין למה לשאוף. אין עתיד, אין הווה. ואין עבר. הכל מאבד את משמעותו, הכל דואך באחת. עצם המחשבה שאין לאן מצפות, תשימו לב כמה היא קטסטרופלית מבחינה מוסרית לכל אחד מאיתנו. והיה, ואם לא הייתי מאמין, שזה ששווה בשביל מה לקום מחר בבוקר. מה המשמעות על צורת ההתנהגות שלי? איזה סטיות, שלא לדבר הייאוש המיידי, אבל כתוצאה ממעמד של ייאוש, איזה צורת התנהגות זה מוביל את האדם. קחו את הדוגמית הזאת שאני מעלה פה, ותעשו מזה אקסטרפולציה. מה קורה מתי שהאנושות היא כזאת? עכשיו אגלה לכם את האוזן, האנושות היא כזאת. זאת אומרת, היא נמצאת פה בין שני הכתבים. יש פה את היסוד שאומר לה, יהיה טוב, ויש בשביל מה לקום. אבל יש ביסוד עצמי שאומר לה, אין בשביל מה לקום. ולכן הפרצוף של האנושות, כמו שהפרצוף שלה נראה. הרב מנסח את זה פה, נתיקה כל די מראשית הרום, מאחרית העדן המעולה. ראשית הרום, הוא אחרית העדן המעולה. גם זאת, יהיה כלל זה נקות בידכם. תמיד, שאנשים מבוגרים, אנשים בשלים מבחינה רוחנית, רעיונית, שמבינים משהו בעסקי אמונה, תורה ורוח, הם מדברים על מושגי עבר, לעולם קחו את זה, אם אתם רוצים להבין את הדברים בצורה נכונה, קרי עמוקה ופחות ילדותית, תרגימו את זה למושגי עתיד. ואז אתם תהיו באוריינטציה עניינית. אז בוא נגיד, עברתם את סף, את מבחן הסף שנגיד טיפוסים כמו של המערה, למשל. גול פנים, למשל. כשהתורה מדברת על מה היה במעשה בראשית, אז מי שהוא לא ילד, אז הוא יודע שאלה מושגי עתיד. רק תחשוב ככה, אתה כבר ניצל מכל השדים והרוחות שבעולם, שמטמטמים את רוב האנשים שמתעסקים בדברים. כי לעולם זה אותו דבר. כי הראשית היא לעולם ראשית נשמתית. והראשית הנשמתית זה ראשית עקרונית מגמתית. וממילא משמעותה באיכויות העתיד. וכל מה שהתורה מתעסקת מעשה בראשית, זה מה שעושה אותם כל כך מעשה בראשית. אלא עם העקרונות האונטיים העתידניים, היותר עתידניים. אבל כן גם המשפט הזה פה. ראשית הנתיקה, כל די מראשית הרום, זה אותו דבר. הראשית זה אחרית העדן המעולה, זה אותו דבר, זה מילים נרדפות. אתה אומר ראשית הרום, זה כאילו אמרת אחרית העדן המעולה. יש כאלה שממשילים את זה בסוד הכלים השלובים. חוק הכלים השלובים. מהגובה שמשם הכל בא, לשם הכל הולך. או, לאן שהכל הולך, בעומק העניין משם הכל בא. זאת אומרת, כל בא מהשאיפה. הכל מתחיל משאיפות. כי המהות של כל היש זה השאיפות, זה המגמות, זה האידיאלים, זה הנשמות, זה התכליתיות. זו הנקודה היותר ראשיתית של היש. זו הראשית האמיתית. ולא כמו משחקי הילדים שמתרגמת כל דבר למושגים פלסטיים וממילא זמניים ומקומיים ומיד מתעסקים בזה. בפנים זה שייך לעסקי רוח, זה שייך לעסקי כסף. מי שמעניין אותו כסף שיחשוב ככה. הוא יעשה ככה יותר כסף. אבל לכל פנים אנחנו לא נמצאים שם. נתיקה כל די מראשית הרום, מאחרית העדן, זה חזרה על נתיקה שמערכי עליהם הקווים העליונים הארוכים וחלקי עליהם העליונים. הקווים העליונים הארוכים ומחכי אידאליהם העליונים, זה ראשית הרום וזה אחרית העדן. והרב חוזר פה עכשיו. נתיקה כל די מראשית הרום אחרית העדן, כלומר ירידה מציפיית הישועה. זה ירידה פנימית, נפשית, התנתקות מהשאיפה. משאיפת הגודל. איזה גודל? ככל שאתה יורד יותר בגודל, ככה האסון יותר גדול. כי צריך לשאוף לגודל היותר גדול. כי יש גבול ליכולת האלוקית, יש סופיות במציאות המהותית. אז מה פתאום שלגודל יהיה גבול? אבל נתיקה כל די מראשית הרום, מאחרית העדן, נפילה היא לעמקי שחת. זה ראשית השחיתות. השחיתות בכל המובנים. השחיתות השכלית, השחיתות המוסרית, השחיתות האישיותית, השחיתות המשפחתית, השחיתות החברתית, השחיתות הפוליטית, השחיתות המדינית, השחיתות הלאומית והבינלאומית. והשחיתות של העולם. השחת. זה הגיהינום בעצמו. באר שחת. עמקי שחת. מה שמשחית זה אובדן הקשר אל תביעת הערך האידיאלי האינסופי שהוא מהווה את התשתית של הכל. והכל במסגרתו. וסעירים קמים ומשחקים. אין וקום, והיה ולא משערים את גדולת שלמות אינסוף, אז במקום השערות יש סרירים. המציאות במקום מגמתה הראשית מסמילה היא והופכת להיות קשה. האידאות נעשות להיות, נעשות שאיפות קרובות, פרגמטיות, אקטואליות, מיידיות. יתחילו בשאיפות סוציאליות, אקונומיות, זה עוד ישמע טוב. זה טיק טק יתגלה שזה שאיפות אגואיסטיות, יצריות, בהמיות, חייתיות. וזה נקרא שדים, סעירים או מזיקים, או שדים או רוחות או כל מה שאתם רוצים. העיקר זה דברים לא טובים. וכל הרחובות שלנו מלאים מהם עד בלי מקום. זה כתוצאה מזה שאין חינוך אלה הקווים הארוכים במרחקי אידאליהם העליונים. זה כתוצאה מאנתיקה, ולו גם יש נתיקה כל די, וכל שכן מתי שהתנתקות היא קשה, אז מתנתקים מהנשמה, אז התנתקות מהנשמה, אז מופיע שד. נשמה מנותקת זה שד. שעירים קמים ומשחקים. אין ערך, אין רצינות, אין משקל, הציניות היא משתלטת על הכל. זה השדים, זה הרוחות. במקום זמירות, שרי קודש ונועם שיח סוד המוני מעלה. יש את שירת המלאכים. שירת המלאכים זה הכללות, המגמות, התכליתיות. מה שהולך ומתהרמן, מה שהולך ונעשה יותר ויותר מתאים. יש לך שאיפה, נימה בנימה מתקשרת, קו בקו נהרג, מערכת במערכת, ציפייה לציפייה הולכת ומגוונת את הגוונים של הציפייה מעל כל הציפיות, שאיפת על כל השאיפות. אורו של משיח בתחיית המתים, ההולכים וחושפים את הקווים הארוכים במרחקי אידאליהם העליונים. ביחיד, בציבור. אבל אלה הם זמירות, אלה הם זמירות שרי קודש, אם לא יודע איך קוראים את זה פה, שרי קודש או אולי שרי קודש. אבל אותו דבר, כי מישהו שר קודש, הוא אדון על הקודש, באמת זה מתבטא שהוא שר קודש, ממה שהוא שר קודש, יש לו שירת קודש. הקודש, הערך העצמי, האידאה, הקודש, בואו נקדם תהליכי. נממש רווחי. קודש כבר דיברנו. החוכמה של פסקה יוטט זה הקודש. נכון? הזכרנו את זה. אז אנחנו יודעים מה זה קודש. קודש, אידאת האידאות, שלמות השלמויות. המחשבה תחילה זה הקודש. האידאה שכל הקווים הארוכים במרחקי, במרחקי אידאלים העליונים הם כולם, אני יודע, קווים שלה או שלה כי עולה הלאה במעלותיה האינסופיות. העיקר, יש שרי קודש או שרי קודש, אני לא יודע איך קוראים את המשפט הזה, את הביטוי הזה, כל קריאה עושה לי רושם טובה, ונועם שיח סוד המוני מעלה. יש את המוני מעלה, את המלאכים, העקרונות, המגמות, התכליתיות, שהם ודאי מנעימים שיח סוד. המהלך ההולך הוא מצמיח את הכל במהלכו הטבעי הוא השיח. והוא תמיד הולך וחושף את הסוד. משהו למעלה מכל קונספציה, למעלה מכל השגה, למעלה מכל מה שמצומצם במגבלות האקטואליות הממומשות. ממוששות אצלנו, זהו הסוד. החיים וחיי החיים, הנשמות ונשמת הנשמות, המגמות ומגמת המגמות, אלה הם הסודות. ומשם באים הזמירות של המלאכים, הם זמירות המלאכים, הם ההכללות, הם התכליתיות, הם הקווים הארוכים, זה הכל אותו עניין. נתיקה מזה, סעירים. האמונה העליונה היא בעצמה המנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שם. היא בעצמה בחטיבותה העליונה, בצורתה המשוכללת באמונת ישראל, נותנת את האומץ ומפתחת את החוב העמוק לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם, מעומק ראשית עד עומק אחרית, לאותה שאיפה מאושרה, הבלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים מאושרי אלוקים חיים. ומהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם. וכל הדינות שבלב כל איש וכל בריאה מאושר העדן היא לוקחת את רכושה. אז כן, פה אנחנו כבר נמצאים בסגנון שבו אנחנו רגילים בו יותר, במבנה הספרותי של הפסקאות של הרב. זאת אומרת, שלושת המשפטים הראשונים כביכול לא היו קשורים. זאת אומרת, משפט ראשון, קביעה. משפט שני, עוד קביעה. משפט שלישי, מדבר על אורו של משיח, לכאורה עוד קביעה. פה כבר הסימפוניה מתחילה לנגן עם כל הכלים ביחד. זאת אומרת, פה כבר הרב שוזר את הקו הרעיוני שלו ומשתמש בכל האלמנטים. האמונה פה, האמונה העליונה, בגדול אני חושב שאנחנו מבינים מהמשפט הזה שזה מאוד דומה למשפט שהוא אמר מקודם ביחס לציפיית הישועה. רק פה האמונה היא ממלאת את הפונקציה של ציפיית הישועה. זה אותו דבר, בטח בתור הבנה בסיסית, לאוריינטציה בסיסית פה בפסקה, אבן זה בין המושגים, ונגיד האמונה העליונה קרי ציפיית הישועה, ציפיית הישועה קרי האמונה העליונה, כי בעומק העניין זה מה ההבדל בין אמונה לציפיית הישועה? היא באמת ציפיית הישועה זו אמונה, ובאמת אמונה זו ציפיית הישועה. כי בואו זה פשוט, מה זה אמונה? איך נסביר לעצמנו מה זה אמונה בצורה הכי פשוטה? היחס לקדוש ברוך הוא, נכון? זה אמונה. אני מתייחס לקדוש ברוך הוא, אני מאמין. אמונה גדולה? יחס לקדוש ברוך הוא בגדלות. ומה זה ציפיית הישועה? הוא הציפיית העתיד, הציפייה האידיאלית. זה הציפייה של הקווים הארוכים במרחקי אידיאליהם העליונים. שזו הציפייה שמאחדת את אורו של משיח עם תחיית המתים. כלומר, המגמה שנשיאת העין, המסעת הנפש, השאיפה ששואפת לתיקון הרדיקלי של כל היש בהתעלותו האבולוציונית היותר רדיקלית, היותר טוטלית, היותר מוחלטת. באמת, זו מילה נרדפת למילה הקדוש ברוך הוא. כי מה זה הקדוש ברוך הוא? זה האלוקות המתגלה. הקדוש ברוך הוא. קדוש זה כמו הקודש. קודש זה כמו החוכמה. זה אידיאת האידאות, שלמות השלמויות. שהכל הולך ומופיע ממנו. שהוא ברוך, כמו שהוא הולך ומופיע, וזה הוא, תמיר ונעלם. אז הנה ככן, זה מילים נרדפות. להאמין באמת זה לצפות לישועה. ולצפות לישועה, רק זו היא האמונה באמת. וציפיית הישועה, זה הגדולה, זו האמונה הגדולה. והאמונה הגדולה היא ציפיית הישועה הגדולה. וכל המושגים הם מילים נרדפות. העיקר, זה שהרב עובר פה בלא איתות, מהמושג של הציפייה האידיאלית אל מושג האמונה, אך טבעיו. האמונה העליונה, אז אולי עכשיו נגיד בכל זאת, אז מה ההבדל בין ציפיית הישועה לאמונה? למה זה נקרא ציפיית הישועה וזה נקרא אמונה? אז בוא נגיד, אמונה זה יותר הקישור הנפשי המלא לעניין. והציפייה זה יותר נקודה ש... אני צופה, מסתכל עליו. פחות מדגיש את העניין הסובייקטיבי הפנימי והחוויה שלו, יותר מצביע על הצד של פונה החוצה, פונה למציאות כפי שהולכת ומשתכללת. והציפייה האמיתית, האידיאלית, אין סופית. אז כן, האמונה העליונה היא בעצמה מנגת את החיים אל המרומים שהיא שבויה שם. אז זה כפי לעניין במילים שונות. זה בדיוק מה שאומר מקודם. כי גודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות, כי הציפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים, היא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. ופה זה אותו משפט. האמונה העליונה היא בעצמה מנגת את החיים אל המרומים, שהיא שבויה שם. רק הציפייה, הוא ייתכן שבזאת גם יש לנו הגדרה מה בדיוק ההבדל בין ציפייה לאמונה. כי הציפייה היא יותר, איך נגיד, הנותנת את רישומה מבחינה אונטית, מבחינה הווייתית כללית, על העולם האובייקטיבי כביכול. היא מקבעת את ההוויה בגודל מאורותיה. והאמונה, צדיק באמונתו, יחיה. האמונה זה יותר ההשפעה על החיים. הציפייה יותר כביכול משפיעה על המציאות האובייקטיבית כביכול, והאמונה היא מרוממת את החיים מבחינתם הסובייקטיבית אל מרומותיה. אבל אלה שני צדדים של אותו דבר ממש. כן. אתה צודק, החיים הווייתיים. אבל אנחנו נתחיל בחיים כמו שהם מופיעים בכל אחד מאיתנו, והם אינם אל הנטף של החיים הווייתיים. ונכון שגם האמונה העליונה היא יכולה, גם היא, זה כפי שהיא נכתבת פה, זה מושג סתמי כזה, וגם המושג הציפייה האידיאלית זה מושג סתמי כזה, אתם זוכרים? בפסקה י' ב', שם הייתה צפיית ישועה כיסוד אונטי כללי. ציפיית הישועה חודרת יד זמינה לשחקים ועד עם קטח תהיות ערת, אולי מהמקים והרבות היא רוכבת, ומכרת בסקירה אחת, כל נפלאות, כל נפלאות, כל האמת, כל השקר, כל הצדק, כל הרשע, הכל התייצב ומתייצב, אחרי נקודת אור דבר אלוקים חיים. היא נשמת ההיסטוריה האלוקית, האנושית בגלוי, ונשמת כל היקום בחבירנו זו. שזה ההיסטוריה הישראלית, ציפיית הישועה, אלה מושגים קצת, הגבולות ביניהם מתשתתים. אז הנה, ציפיית הישועה זה יכול להיות קדוש ברוך הוא צופה לישוע. גם אנחנו צפים לישוע. וגם האמונה היא כזאת. האמונה זה יסוד אונתולוגי. חדשים לבקרים רבה אמונתך. זו אמונה הווייתית, נשמת העולם. זו האמונה. וזו אמונה שאני מאמין. אבל מכל מקום זה כמו טיפה והנהר. והאמונה זה המים. בין שזה טיפה זה מים, בין שזה נהר זה מים. אבל זה אותו עניין. האמונה העליונה היא בעצמה מנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שם. היא בעצמה בחטיבותה העליונה בצורתה המשוכללת באמונת ישראל, נותנת את האומץ ומפתחת את החוב העמוק לאשר את החיים כולם ואת כל הפרטים שבהם, מעומק ראשית עד עומק אחרית, לאותה שאיפה מאושרה בלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים, מאושרי אלוקים חיים, ומהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם, וכל הדינות שבלב כל איש וכל בריאה מאושר העדן, היא לוקחת את רכושה. טוב, אנחנו כבר להסביר את המשפט הזה, נעשה את זה אחרי פסח. אם כי זה כבר טריוויאלי, המשפט הזה, אני מאמין שכל אחד מבין אותו. זאת אומרת, אבל מכל מקום בפעם הבאה, כשאני אשאל איפה אנחנו, אז הזוכרים שיגידו שנחזור עוד פעם למשפט הזה. וכתוב שבפסח, אז זה סגולה, תקופת פסח, זה סגולה להשרשת האמונה על בלבבות ישראל. והמצה, זה כתוב שזה נהמה דה אסוותה ונהמה דה נאמנותה, זה לחם האמונה. כמו זה אמונה, ציפיית הישועה, גאולת ישראל. ניסן יגלו, וניסן יחידים להיגל. אז זה לא משנה, מעניין לעניין, כל אותו עניין. וחג שמח.